חרמון.
חרמון, נמשיך לפי התוכנית שקבענו בתחילת הרפסר. הרמות מלוות אותנו בכמה וכמה הקשרים, כמובן עכשיו ערב השמיטה, אז מה שאולי יותר בולט, יותר עולה לדיון, זה הנושא של היתר המכירה, אבל זאת רק דוגמה אחת מני כמה וכמה להרמות שאנחנו נוהגים לעשות. אחת הבעיות ביתר המכירה זה שזאת הרמה חדשה. כי הערמות יש בשעת לא מעט ועליהם כבר אף אחד לא מתווכח. אני יודע מה, פרוסבול, מערינין על הבכור ומשנה במדרכת בכורות.
אתריסקה.
מה? אתריסקה, אתריסקה זה לא מהשעת, אבל גם אתריסקה זה יש להם קדום לפחות, גם על זה אף אחד כבר לא מערער. ומשם התרגלנו. בהערמות החדשות איכשהו יש כל מיני ויכוחים ש... שמתעוררים חדשות לבקרים, אבל ברור שהנושא של הערמה לא ימציאו אותו היום וגם לא לפני 100 שנה. כמו שהזכרתי קודם, יש משנה על זה במסכת בכורות, מערימין על הבכור, והמשנה מסבירה בדיוק איך עושים את זה, איך אנחנו עושים את התרגילים כדי לעקוף את ההלכה. ואולי נגיד את זה בהמשך. אבל אני רוצה אפילו להרחיב טיפה יותר את היריעה ונדבר בכלל על השאלה של פורמליזם בעבודת השם. זאת אומרת, הרמות הרבה פעמים בנויות על, על מציאת מוצא פורמלי שאנחנו נתלים בו, אבל לא באמת בגלל שאנחנו חושבים שזה מה שצריך לעשות, אלא כי זה נוח לנו מסיבה אחרת. זאת אומרת, אף אחד לא חושב שלכתחילה מן הראוי לא לשמור שמיטה או למכור את הקרקעות בצורה כזו או אחרת לגויים, ובכך בעצם לבטל דה פקטו הרבה מן האלמנטים של שמירת השמיטה. אבל כיוון שיש איזושהי מצוקה כזו או אחרת, אז מוצאים את הפתרון הזה. אז מצד אחד, אנחנו לא עושים פתרונות מהסוג הזה בלי מצוקה. מצד שני, כשיש מצוקה, אנחנו עושים את זה, זה לא נחשב כעבירה. אבל יש פה איזשהו מעמד בעיניי, ממה נפשך? אם זה מותר, ואם באמת זה תקף והכל בסדר, אז מה הבעיה? למה רק בשעת מצוקה? אז תמיד נעשה את זה. אם זה לא בסדר, אז מה זה משנה אם עכשיו יש מצוקה? ממה נפשך? זה פותר את הבעיה של השמיטה או לא פותר את הבעיה של השמיטה? אם זה פותר, אז זה תריצור תמיד. אם זה לא פותר, אז מה זה משנה שאנחנו במצוקה? זה שאנחנו במצוקה, זה לא אומר ש... שמותר לנו לעשות עבירות.
אבל אני
מבין
שיש משהו
ביניים. כן. תגיד רק את הבעיה, אבל צריך לראות מה זה המשהו ביניים הזה, זה עבירה, זה לא עבירה, זה
עת לעשות לשם.
מה?
עת לעשות לשם.
כן, אנחנו צריך לראות בדיוק איזה מנגנונים יש כאן. עת לעשות לשם בדרך כלל זה לא המנגנונים שעליהם אני מדבר כאן, אולי ברקע כדאי באמת טיפה להגדיר את העניין הזה. עת לעשות לשם, למשל הדוגמה שהגמרא מביאה, זה כתיבת תורה של בעל-פה. עת לעשות לשם, רבי ראה שמתחילים לשכוח את המשניות, את דברי התנאים, אז הוא החליט לכתוב את המשנה, למרות שבסיסית יש איסור לכתוב את התורה שבעל פה. שם לא הייתה הערמה. לא היה שום דבר פיקטיבי. הוא הלך ישירות נגד ההלכה. זאת אומרת, ההלכה אומרת, אסור לכתוב את התורה שבעל פה, והרבי תיקן שבפעת הנסיבות והצורך, אנחנו עוברים על ההלכה. אנחנו כותבים תורה שבעל פה, לא רק זה, אנחנו עוברים עליה בקום עשה. שזה למעשה, באופן תיאורטי, לא בסמכותם של חכמים אפילו. סמכותם של רחמים לתקן, לעבור בשב ואל תעשה, בשעת הצורך. אבל לעבור בקום עשה זה משהו שסותר בכלל את כל העקרונות. אז עת לעשות השם יפה ותורתך זה באמת מקרה שבו זה מעבר לחכמים עוקרים דבר מן התורה, שזה כלל קבוע. שחכמים עוקרים דבר מן התורה בשב ואל תעשה. עת לעשות להשם יפה ותורתך זה אפילו משהו יותר חזק. אבל הצד השווה לשניהם, גם בחכמים שעוקרים דבר מן התורה, וגם בעת לעשות להשם יפה ותורתך, זה ששם אין הערמה, שם אנחנו עושים תקנה חזיתית נגד ההלכה, ולחכמים יש לסמכות לעשות את זה בנסיבות מסוימות ואופנים מסוימים, חכמים יכולים להפקיע או להקפיא את ההלכה ולהתיר לנו לעבור עליה, ושבאתה לפחות, לפעמים, לפעמים אולי גם בקום עשה. אני מדבר על מצב אחר.
למה לא ביטלו את השמיטה בזמן הזה? זאת השאלה. למה לא מבטלים את השמיטה?
זה שאלה אחרת. באופן עקרוני, אם באמת היינו הולכים במנגנון ההוא של עת לעשות השם, או של חכמים עוקרים דבר מן התורה בשבע עד עשה, בעצם הייתה פתוחה בפנינו גם האפשרות לבטל את השמיטה באופן זמני. או לא באופן זמני, לבטל אותה, אם זה היה בשבע אל תעזה, שפה זה בקום עשה, אז יותר בעייתי. אבל נגיד, אם היה משהו שהוא בשבע אל תעשה, הייתה אולי גם פתוחה בפנינו האפשרות לבטל. את זה חכמים של היום לא מרשים לעצמנו לעשות בשום מקום. זאת אומרת, זה משהו שהוא באמת אלמנט חריג, למרות שאני לא חושב שיש איזושהי מניעה פורמלית. זאת אומרת, אני לא חושב שבאופן עקרוני אין סמכות לחכמים בדור הזה לעשות את זה. אני לא חושב שנדרשת לשם זה סמיכה. שם שהייתה פעם הסמיכה, היום אין. זה לא משנה, בשום מקום אני לא מכיר מקור שאומר שצריכים להיות דיינים סמוכים או בעידים סנדרים בשביל לעשות דברים כאלה. בשביל אפקר בעידים אפקר יש מחלוקות מפורשות. בראשונים, כמו מתחיל קצת בגמרא, אחרי זה בראשונים, האם צריך להיות בעידים גדול שבדור, איזה בדיוק בעידים יכול לעשות אפקר בעידים אפקר. אבל תקנות, כל בעידים בכל דור עושה תקנות לדורו. ואם שערי התקנות לא נעלו, באופן עקרוני אפשר לתקן תקנות גם בדור הזה. חכמים משום מה החליטו שבדור הזה הם לא רוצים לתקן תקנות חדשות, וכיוון שכך, אז הערוץ הזה לא עלה אפילו לדיון, הערוץ של הביטול. כמובן, יש פה גם את העניין שזה בקום עשה, ולא רק בשבע אל תעשה, לעשות מלאכות בשדה, זה עניין של קום עשה, ולכן זה עוד יותר בעייתי, אבל אפילו דוגמאות בקום עשה, כמו שהזכרתי קודם, כמו המצב לבשל. בכל אופן, אז אני חוזר חזרה, אנחנו מדברים בעצם על המושג של הערמה, שהוא בעצם למצוא איזשהו מכניזם פורמלי שיאפשר לנו לעקוף, נקרא לזה את רוח ההלכה. זאת אומרת, בעצם רוח ההלכה, ההלכה רוצה שאנחנו כמובן משביט את השדות, לא נעבוד בשדה, וזהו, מה שנעשה נעשה, לא משנה כרגע, מה טוב. לא חשוב, זה לא מוגדר בהלכה, אבל באופן עקרוני התורה רוצה שאנחנו נשבית את השדות בכל שנה שביעית. זה ברור שזה רצון התורה, אבל יש הגדרות הלכתיות שמאפשרות לנו לא להיכנס בכלל לנישה הזאת שבה אנחנו נתחייב להשבית את השדות. אם למשל אנחנו נארגן שהשדות יהיו שייכים לגויים, אז אם אין לנו שדה לא צריך להשבית אותו. ברור שזה לא רצון התורה, אם מסתכלים על איזשהו מובן מטה הלכתי, ברור שזה לא רצון התורה. אז זה אף אחד, אלי כמן לפני. לכן כולם גם מבקים את ה... גם אלה שמחייבים את יותר המחירה, מבקים את זה. הרב ליכטנשטיין כתב פעם מאמר שהוא קורא לעניין הזה טרגדיה הלכתית, השמיטה בזמן הזה. אז את רוח ההלכה אנחנו מבטלים, אבל פורמלית אנחנו בסדר. אם השדה הוא של הגוי, אם הוא מכור כדין, אז הוא שייך לגוי, שדה של גוי, לא צריך לשמות. אז אם זה כך, אז זה בסדר גמור. אז אני חוזר עוד פעם, אז אנחנו נמצאים פה בעצם באיזושהי דילמה שברור בעצם שזה לא טוב, זה לא נוגד את רוח ההלכה. מצד שני נראה שמבחינה הלכתית פורמלית זה בסדר גמור. אין בעיה, ברמה העקרונית זה בסדר גמור, אין בעיה. אחרת זה לא היה עוזר שום דבר. מבחינה פורמלית זה בסדר. ועכשיו עולה בעצם השאלה, אז למה, ממה נפשר? אם זה לגמרי בסדר ואנחנו פורמליסטים, אז למה רק בשעת מצוקה? אם זה לא בסדר כי רוח ההלכה מנחה אותנו, אז מה מועיל לעשות את הפורמליסטיקה הזאת גם בשעת מצוקה? סוף סוף התורה רוצה שנשמוט את השדה. אלא מה? יש פה מין איזשהו מצב ביניים. מה זה המצב ביניים הזה? שאנחנו בעצם יוצאים ידי חובת ההלכה הפורמלית, אבל לא את ידי חובת רוח ההלכה, לא מה שההלכה מצפה מאיתנו. מין סוג של נבל ברשות התורה. כן? מה ש... הרמב"ן קורא נבל ברשות התורה. נבל ברשות התורה פירושו של דבר שבאופן פורמלי הוא בסדר, הוא מסודר, אין בעיה. אבל ברור שמעשיו לא רצויים. זאת אומרת, רוח התורה לא נוחה מן המעשים האלה. אז זה מין איזשהו מצב ביניים שמצד אחד אנחנו לא מאפשרים לעשות אותו אם אין מצוקה, ומצד שני, אם יש מצוקה, זה לא נקרא עבירה. זאת אומרת, זה מוצא אפשרי, זה לא כמו מה שרבי יהודה הנשיא אמר, אז בואו נלך חזיתית נגד ההלכה. לא, את זה אנחנו כן מרשים לעצמנו לעשות, בהנחה שהעסק הזה עובד, כמובן, אז יש כל מיני ויכוחים, אבל בהנחה שהעסק הזה עובד, אז את זה אנחנו מרשים לעצמנו לעשות בשעת מצוקה. כאן באמת זה מעלה לדיון את השאלה של פורמליזם מול מהותיות בהלכה. זאת אומרת, מה באמת אנחנו עושים כשאנחנו מקיימים את ההלכה? כשאנחנו שומרים על האיסורים, מקיימים את המצוות, האם אנחנו מנסים להשיג איזשהו רעיון? האם אנחנו מנסים לחיות באיזשהו אופן מסוים כפי שהתורה מצפה מאיתנו לחיות ברמה החווייתית, ברמה התודעתית, או שלא, אנחנו בעצם מנסים לצאת ידי חובה, להיות מסודרים מבחינה פורמלית, וזה הכל, ושיתפסו אותנו. זאת אומרת, אם לא מצליחים לתפוס אותנו, אז הכל בסדר. על פניו, התפיסה ההלכתית המקובלת היא התפיסה השנייה, נדמה לי לפחות, שקוראים את המקורות בלי קשר לסוגיית הרמה, אלא בכלל. ההלכה זה משהו פורמלי. זאת אומרת, כל מה שמעבר לעניין הפורמלי, טעם הדקרה, זה טוב לשיעורי מחשבה, לפרשנות המקרא, הכל טוב, זה לא נכנס לשולחן ערוך. זאת אומרת, זה פרשייה אחרת לגמרי. אז אולי ראוי לעשות גם דברים עם רוח הדברים וכולי, אבל זה לא חיובי הלכתי. זאת אומרת, ההלכה מעצם הגדרתה נוגעת בדברים הפורמליים, בממדים הפורמליים, מה חייבים, מה לא חייבים, ההגדרות, מה נכנס להגדרות ומה לא נכנס להגדרות, זה קצת קשור למושגים מעולם הנסתר, כן, של חסד ודין. דין זה ההגדרות החוקיות, הנורמטיביות, מה צריך, מה אסור, ולפי ההגדרות כך צריך ללכת. חסד זה מה שמעבר מעבר לדינים. אז ההלכה זה דינים, ההלכה זה ההגדרות הפורמליות. ואז עולה השאלה כמובן, המושג של ההרמה יוצר איזשהו תפר, שמכניס את המטה ההלכה לתוך ההלכה. ולמה? כי הרי בשעה שאנחנו לא במצוקה, אז אנחנו לא עושים ההרמות. למה? הרי הלכתית אנחנו יוצאים מדי חובה. אם ההרמה עובדת, אז את הבעיה ההלכתית הפורמלית פתרנו. מה הבעיה? הבעיה היא רוח ההלכה. אבל רוח ההלכה זאת בעיה שברוח, זאת לא בעיה הלכתית. העובדה שאוסרים לעשות הערמות שלא במקום שיש מצוקה, זאת הכנסה מאוד נדירה של המת ההלכה לתוך ההלכה. וזה באמת צריך לשים לב טוב, זאת נקודה שאולי נגיע אליה בהמשך. אני מתלבט קצת עד כמה להיכנס ממש לסוגיות ההלכתיות של ההרמה. כל מקרה לא היום, אבל בהמשך. כי בעצם נגיד שההרמה מסוימת עובדת, היא עובדת לפי הכללים של ההלכה הפורמלית, רוח ההלכה כמו שאמרנו לא נוחה ממעשה כזה, אז עכשיו מי שעשה אותו, לא בשעת מצוקה, שאנחנו לא נוהגים להתיר דבר כזה, על מה הוא עבר? איזה איסור הוא עשה? מה הוא, רוח השם לא נוחה ממנו? מה, זה לא איסור הלכתי, זאת אומרת אולי הוא לא בסדר, אולי מן הראוי להיות יותר טוב, אבל זה לא, איזה קטגוריה הלכתית יש לה? אז יש כאלה שיאמרו, ואנחנו נראה אולי קצת, אם אנחנו ניכנס למקורות ההלכתיים, כי זה סוגיות סמוכות קצת. יש כאלה שאומרים שהוא עבר את האיסור שאותו ההרמה באה לעקוף. אז מי שעשה ההרמה לא הצליח. וזה כאילו שהוא בעצם לא שבת בשביל. לא שמעת את השדה. זה מאוד...